דרור, אני צריך משהו פה וזה לא. כוח גדול. ערב טוב, חודש טוב, כבוד ראש חודש, יש לנו מוזיקה. מתואם, חודש אייר, אבל אין דבר, זה סוף ניסן, זה טוב. אני ברשותכם רוצה לעשות סוגריים מרובעות. נהגו ישראל, נהג ישראל, קדושים, נדבר בו מיד, לעסוק במסכת אבות, בעיקר בין פסח לעצרת. זה מקור המנהג, בין פסח לעצרת. יש שהוסיפו וממשיכים אחר כך במשך כל חודשי הקיץ. ובחמש השבתות הקרובות, בהכנה לחג השבועות, אני רוצה שנעסוק במסכת אבות ביחד, על פי הפרקים של השבתות. וגם את זה יש בסטנדרים. הסטנדרים שלנו פה זה אוקוס פוקוס, יש הכל. זה שם סידור. אני ברשותכם גם משתמש בסטנדר אחד, כי לי. סידורים, ננסה להיכנס גם לפרשות, אבל אני רוצה לתחום את זה לחמישה שיעורים הקרובים עלינו לטובה. זה באמת בראש כל הטעמים של התקנה, של המנהג הקדוש והגדול הזה, מנהג קדום מאוד מאוד, ללמוד מסכת אבות ולקרוא מסכת אבות בין פסח לעצרת. בראש כל הטעמים נמצא העניין שבימים הללו בעצם, אילו היינו זוכים, הימים האלה שבין פסח לעצרת היו ימי חג. הרמב"ן מתאר את הימים בין פסח לעצרת כשבעה שבועות של חול המועד. חג ראשון זה פסח, חג אחרון זה עצרת, ובאמצע חג ארוך של ספירת העומר. ואז מופיע מותם של תלמידי רבי עקיבא שמתו בעומר, וכולם מתו בין פסח לעצרת, אומרים חז"ל. ועל מה מתו? על שלא נהגו כבוד זה בזה. גם חז"ל ידעו ידע אישי היטב על המרד, על המלחמה, על הרבה דברים, אבל הם ידעו למקד את טיפול השורש וידעו להגדיר על מה מתו תלמידי רבי עקיבא. ואולי הדבר הראשון שבשבילו קבעו את מסכת אבות הוא להתחזק במעלות המידות כלשון הראשונים, ובעיקר בדרך ארץ שקדמה לתורה, כדי להגיע לקבלת התורה מתוך ההכנה הראויה לה. המנהג הזה הוא כל כך גדול וכל כך מושרש, מסביר לנו קצת מה זה מנהג. נגנור על זה ממש דקה, כי אני רוצה להיכנס ישר לפרק שבו אני רוצה, שבו נתחיל עם כולם שבת. המנהג הזה הוא כל כך מושרש, עד כדי שאם אשאל כמה פרקים יש במסכת אבות, כולם יגידו שישה. וזה לא נכון. במסכת אבות ישנם חמישה פרקים. אין בזה בכלל דיון. מסכת אבות היא מסכת בת חמישה פרקים. הפרק השישי איננו פרק מהמשניות. זהו פרק של ברייתא, כלומר משניות חיצוניות שלא הוכנסו לשישה סדרי משנה, שהוכנסו להיות פרק שישי כדי להיות השבת השישית, זו שקודמת לחג השבועות. שמים לב הכל הבא הפוך על הפוך, תראו כמה המנהג הושרש. המסכת היא מסכת בת חמישה פרקים, והיא מסתיימת בסיום המתאים למסכת אבות, לפונקציה ערא אגרא, והסיומים של מסכת אבות שם שיבנה בית המקדש, ממש מסכת בפני עצמה שמתחילה במשה קיבל תורה מסיני ומסתיימת לסיום הפרק החמישי. זה כל כך חזק המנהג שבפרק השישי יש מן הסתם לכולם כבר מסכת אבות מהסידורים, הפרק השישי, לי יש פה רינת ישראל, אם אלה הסידורים, אז זה בעמודים 328 ואילך. כדאי שיהיה לכולם. הפרק השישי מתחיל, אני אומר את זה בעברית ישראלית, זה לא שניסו לעבוד עלינו. רצו להודיע לנו שזה ברייתא, וזה לא עוזר. כל ילד אומר שיש שישה פרקים במסכת אבות. זה כוח של מנהג קדושים. הפרק השישי מתחיל במילים שנו חכמים בלשון המשנה ברוך שבחר בהם ובמשנתם. יש הרבה מסכתות שמסתיימות בסיומים שאפשר לראות בהם סיום, אפשר לא לראות סיום. תראו את סיום מסכת אבות בסוף הפרק החמישי. זה סיום קלאסי. הפוך בה והפוך בה דקולה בה. זה סיום. כשהכניסו את הפרק השישי, הכריזו בהתחלה, זו לא משנה. שנו חכמים בלשון המשנה. ברוך שבחר בהם ובמשנתם. לתת כותרת ולהודיע, זאת ברייתא, אל תתבלבלו. אבל המנהג הוא כל כך חזק. והמנהג שאנחנו כבר מכירים אותו מימי הגאונים, והוא כנראה קדום לזה, והמנהג הזה הוא המנהג לעסוק שש שבתות, לכן גם השנה הזאת שיוצאת קצת אחרת מתמיד, כי שבת פרשת שמיני שהייתה צמודה לשביעי של פסח, בחוץ לארץ הייתה יום טוב שני, אז לא קראו פרשת שמיני. לכן אנחנו עכשיו לא חופפים בפרשות, עד בהר מחוקותיי. כך שפרקי אבות התחלנו השבת ולא בשבת שעברה. כך יוצאים שש שבתות לפני חג השבועות, והשבת השישית עוסקת בקניין תורה. וכך חמישה הפרקים הראשונים, כמו שהמהר"ל מסביר לנו, הם כנגד חמישה חומשי תורה. מהר"ל מעריך בזה הרבה מאוד. הפרק הראשון הוא ספר בראשית, משה קיבל תורה מסיני וסדר ההשתלשלות מהראשית. וכך כל פרק הוא הספר, היסודות של המהר"ל במסכת אבות הם יסודי היסודות של תורת המהר"ל בכלל, בעצם של כל המפרשים. הרמב״ם בפירושו למסכת אבות חורג מכל השס. שם הוא קובע את שמונה הפרקים לרמב״ם, את ההקדמה למסכת אבות. ואת הפירוש למסכת אבות עצמה. יש לו פירוש על כל שישה סדרי משנה, אבל הוא חורג לגמרי באבות. ובעצם חמישה הפרקים הראשונים, כלומר חמשת פרקי מסכת אבות, הם הדרך ארץ שקדמה לפרק השישי, לפרק התורה, לפרק עניין תורה, שמהם וממנו אפשר להיכנס בעזרת השם לחג השבועות, למעמד הר סיני, מתוך ספירת העומר שסופרים אותה כל יום, כל יום, כל יום, כל יום. זה היסוד של מסכת אבות. כך הופך המנהג ליסוד של הכל. אנחנו נתחיל בפרק ב', אגב על כוחו של מנהג, כיוון שזה היום האחרון של ניסן, אז עוד טעם אחד של פסח, אין מפטירין אחר הפסח אפיקומן. זהו, מי מחר אסור כבר, זה עם הצעות של שנה שעברה. טעם אחרון, אתם יודעים שיש מנהגים בסדר של מה נשתנה. כמעט כולנו זוכרים כבר מהגן שמה השאלה הראשונה ומה נשתנה. הלילה הזה מה? כולו מצא. כל הלילות חמץ הוא מצא, הלילה הזה כולו מצא. בגני הילדים של התימנים, אם יש דבר כזה, לא תימנים, יש, גני ילדים שתימנים, אם יש דבר כזה, עוד נוהגים כמו הרמב״ם, אגב גם בגני ילדים של חב"ד. זה מעניין מאוד, בהגדה של חב"ד מופיע כפי שהרמב״ם מנסח. והשאלות על פי הרמב״ם מתחילות, במה נשתנה הלילה הזה שבכל הלילות, מה השאלה הראשונה? אין אנו מטבילים אפילו פעם אחת, הלילה הזה שתי פעמים. אחרי זה חמץ ומצא, מרור ונסובים. זה הסדר של השאלות, על פי הרמב״ם, וכך במנהג חב"ד, כך אצל התימנים. נדמה לי שהגן ניצח, וכולנו זוכרים חמץ ומצא ראשון. הרבי שואל בשיחה, זה רק הערה אחרונה. הרבי שואל בשיחה, שאלה נכונה מאוד, הוא אומר, מה ההיגיון בלהתחיל באין אנו מטבילים? ההיגיון של הרמב״ם ושל מנהג חב"ד, לפי המנהג שהוא מביא. מה ההיגיון? הרי אם הולכים לפי חשיבות הדברים, אז ההטבלה היא רק מנהג. יותר מזה, למה מטבילים שתי פעמים? תשובה אחרונה, בסוף, אחרי כל התשובות, כדי שישאלו. יפה מאוד, נו, אז היה אפשר, במקום להטביל שתי פעמים, להביא טרקטור. בסדר, יש בזה רעיונות, אבל זה מנהג. לעומת זה שהלילה הזה כולו מצא, מה המקור של זה? דאורייתא. נכון? וזה שהלילה הזה מרור, זה ודאי דרבנן. ובזמן הבית זה דאורייתא. וזה שהלילה הזה מסובים, זה ודאי תקנת חכמים. אז מה ההיגיון שמתחילים במטבילים? כך הוא שואל, שאלה טובה. תשובה כל כך פשוטה. אומר הרבי, אתה יודע למה מתחילים במטבילים? אתה שאלת, הרי זה רק מנהג. תבל, בגלל זה מתחילים במטבילים. כדי שתתחיל להבין מה זה מנהג. אתה יודע מה אומר אבא בליל הסדר? ילדים, אתם יודעים מה עושה אותנו פה יושבים ביחד? המנהגים של סבא. המסורת שקיבלנו. זה מה שמושיב אותנו פה ביחד. אז שימתינו החמץ והמצה הדאורייתא ונתחיל במנהג של מטבילים. כדי פלאו. לכן מתחילים במטבילים בנוסח הרמב"ם. אחרי זה יש זמן לדאורייתא ולרבנן, הכל יהיה בסדר, זה לא תשכחו. אבל המנהג, אין לנו מטבילים. אז מסכת אבות היא 6 פרקים בגלל המנהג. היא מסכת שהמנהג ניצח. והיא הלימוד והקריאה והלימוד שאיתו נכנסים למעמד הר סיני ולמתן תורה. וזהו, עד כאן הקדמות. כיוון שכך אני רוצה להתחיל בפרק שלנו בשבת הקרובה, פרק ב', ובפרק ב' ללמוד משנה אחת, והאמת היא בתוך המשנה הזאת חלק אחד בלבד. תודה רבה רבה רבה. אני הולך לעסוק בחסדים. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. נגענו פעם בנקודה אחת במשנה הזאת שעליה אני הולך לדבר, אבל אני חושב שהיא פתח לכל מה שאני רוצה להיכנס אליו בעזרת השם בלימוד מסכת אבות של בין פסח לעצרת. תמיד הרי כולנו תמהים. כל כך פשוט בין אדם לחברו, כל כך ברור, כל כך הגיוני, כל כך ברור שעל זה חרב הבית, כל כך... אז למה זה כל כך קשה? למה רבי עקיבא הצליח להנחיל את תלמידיו הכל, אבל לא נהגו כבוד זה בזה? הכל כל כך ברור, אז למה הכל כל כך קשה? בכל פרק נוגעים בזה מהמקום שלו, וכל המשניות עסוקות בזה. ואנחנו ניכנס לזה היום במשנה אחת. אגב, המשנה הזאת ארצה גם להיכנס למושג הבסיסי של גמילות חסדים. נגיע אליו עוד מעט. זוכרים את המשנה השנייה במסכת? שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה. הוא היה אומר על 3 דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. נגיע עוד מעט למושג הזה. אני רוצה להתחיל בפרק ב', משניות י' א', י' ב', י' ג' וי' ד'. בעצם זה מתחיל בט', זה ממש קטע גדול, מתוכם נלמד רק פסקה אחת. זה מתחיל בסידורים במשנה ט'. יש הבדל אגב במספור המשניות. בסידורים שלנו זה משנה ט'. זו המשנה שמתחילה ברבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמי. יש לנו רבן יוחנן בן זכאי קיבל מהילל ומשמי. בסדר? רק נקרא, לא נעמוד על דברי רבן יוחנן בן זכאי היום. הוא היה אומר, אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. חמישה תלמידים היו לו לרבן יוחנן בן זכאי, ואלו הם רבי אליעזר בן הורקנוס, רבי יהושע בן חנניה, רבי יוסי הכהן, רבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך. זה הדור של רבותיהם של רבי עקיבא וחברה. הוא היה מונה שבחה. אליעזר בן הורקנוס בור סוד שאינו מאבד טיפה, יהושע בן חנניה אשרי יולדתו, יוסי הכהן חסיד, שמעון בן נתנאל ירחת, אלעזר בן ערך כמעיין המתגבר. הוא היה אומר, אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס עמהם, מכריע את כולם, או אלעזר בן ערך או אליעזר בן הורקנוס. משנה יהודית. אמר להם, צאו וראו. עכשיו בואו נסתכל טוב במשנה. צאו וראו, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. ועכשיו באים חמש הצעות. במשנה י' לוי אמר להם, צאו וראו, איזוהי מה דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. ואז באים חמש ההצעות של אותם התנאים ההפוכות. בוא נראה. השאלה הראשונה, אגב, שהמפרשים שואלים, זה מה הצורך במשנה השנייה. כי היא הרי בדיוק הנגטיב של המשנה הראשונה. אבל בוא נקרא, וניגע בנקודה שיש תמונה גדולה, אז יש אקורד אחד שונה, שלפעמים כל התמונה באה רק כדי להראות אותו. אמר להם, צאו וראו, איזוהי דרך טובה שידבק בה האדם. רבי אליעזר אומר, עין טובה. רבי יהושע אומר, חבר טוב. רבי יוסי אומר, שכן טוב. רבי שמעון אומר, הרואה את הנולד. רבי אלעזר אומר, לב טוב. עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, הרואה את הנולד, לב טוב. בסדר? אמר להם, רואה אני את דברי אלעזר בן ערך של לב טוב, מדבריכם שבכלל דבריו דבריכם. אמר להם, נו המשנה הבאה, צאו וראו איזוהי דרך רעה שיתרחק ממנה האדם. ועכשיו, הנגדים. רבי אליעזר אומר, עין טובה. מה הוא אומר עכשיו? עין רעה. רבי יהושע אומר, חברה. רבי יוסי אומר, שכן רע. אני מדלג. רבי אלעזר אומר, לב רע. מי החריף? רבי שמעון. מה היה צריך להגיד רבי שמעון? מה הוא אמר? מה הדרך הטובה שהדבק באדם? הרואה את הנולד. אני לא מבין, אבל זו הדרך הטובה שהוא טוען שהדבק באדם. אז מה צריכה להיות המקבילה? הלא רואה את הנולד. נכון? כמו כולם. תראו מה עושה רבי שמעון פתאום. רבי שמעון אומר, הלווה ואינו משלם. נו, ואם כבר נתנו את הבמה, אז יש כאן נאום שלם עכשיו. אחד הלווה מן האדם כלווה מן המקום, שנאמר, לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. תהילים פרק למד זין. לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. טוב. אז הוא אומר לב רע. אמר להם, רואה אני דברי רבי אלעזר בן ערך מדבריכם, שבכלל דבריו דבריכם. זה צועק החריגה, נכון? רבי שמעון בן נתנאל, החריגה שלו זועקת. עד כדי שיש מפרשים, והאמת היא שזו קריאה הכי פשוטה, שהתשובה שלהם לשאלה למה באה המשנה השנייה, נו, מה היא תהיה? כדי להדגיש את רבי שמעון בן נתנאל. כי באמת לא היה צריך את המשנה השנייה, המשנה היה צריך להיות כתוב, קנה להפך. מי לא יכול להגיד קנה להפך? רבי שמעון בן נתנאל. אני גם אגיד לכם למה. אני עוד לא יודע מה זה הרואה את הנולד, עוד רגע אני אשאל על זה שאלה. אבל אני יודע שהרואה את הנולד זה ודאי תכונה מאוד מיוחדת. אני לא יכול להגיד שמי שלא רואה את הנולד, זו דרך רעה. אני לא מבין מה זה בדיוק הרואה את הנולד. אבל הלא רואה את הנולד זו דרך רעה שיתרחק ממנה האדם, הגזמת? אני מבין שלב רע זו דרך רעה. מבין? עין רעה זאת עין רעה. שאנשים שישם עין רעה זו דרך רעה. זה להרוג. לב רע, שכן רע, חבר רע, השם ירחם. לא רואה את הנולד. לא רואה את הנולד. הוא לא רואה את הנולד. לכן רבי שמעון בן נתנאל חייב לתת מקבילה הפוכה. אז שיגיד, הלווה בינו משלם. אני לא מבין למה זה הפוך מהרואה את הנולד. אני מבין שהלווה בינו משלם לא יודע שאין לו לשלם כשהוא לווה. בסדר. אז מה פתאום הוא נכנס עכשיו לעניין של אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום? גם חבר טוב וחבר רע אומרים שאהבת ישראל ואהבת הקודש בו. מה הוא נכנס פה לכל הסוגיות? מה הוא רוצה? לווה רשע ולא ישלם. כלומר, הפסוק בעצם בא להגיד שהלווה ואינו משלם, הוא לא סתם לווה ואינו משלם, הוא רשע. סימן שזו דרך רעה. וצדיק חונן ונותן לפי המפרשים בתהילים, הכוונה שם בצדיק חונן ונותן, הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא חונן ונותן. אגב, אם חושבים טוב על רבי שמעון בן נתנאל, ובנקודה הזו בעצמה נגענו פעם בשיעור, אבל לא ראינו את המרחב, זה דבר מדהים עכשיו. האמת שאחרי שרואים את החריגה, כך צריך ללמוד את המשנה. האמת האמת שכשחושבים על דבריהם של חמשת התלמידים, גם בלי לראות את המקבילה, רבי שמעון בן נתנאל חריג. מה היו החמישה? לב טוב. סליחה, מההתחלה, עין טובה, חבר טוב, שכן טוב, לב טוב. אלה מעלות של מידות. זאת עבודת מידות. מה צריך לעשות כדי להיות חבר טוב? לעבוד על המידות שלך. עכשיו יש עבודה על הלב הטוב, יש עבודה על לראות דברים בעין טובה, נכון? יש עבודה על, על, על שכנות טובה, הבנתי. צריך כל דבר מזה ללמוד לאט לאט, הבנתי. הרואה את הנולד? זה עניין של חוכמה, לא? זה עניין של כישרון. אגב, מאוד מעניין, המיילדת נקראת בלשון הנביאים החכמה. החכמה. אתה רואה את הנולד. המיילדת נקראת החכמה. וזה מעניין מאוד, כי היא באמת רואה באיזושהי חוכמה מסוימת. הרי הכל עוד אין, והיא רואה את היש. יפה. וזה לא שייך למעלות המידות, בלי קשר עכשיו למקבילות. כלומר, אני חושב שהולכים פה, אנחנו הולכים לפי הסדר הנכון לעניות דעתי. כי אם אתה הולך מהסוף, אז המקבילות מעוררות אותך פתאום לשים לב, שבעצם בכלל דבריו של רבי שמעון בן נתנאל לא קשורים אליו. האמת האמת? בוא נחזור להוא היה מונה שבחם, ובוא נדון שם מי חריג. הוא היה מונה שבחם. רבי יהושע, נו רואים רבי יהושע, בור סוד שאינו מאבד טיפה. רבי אליעזר, סליחה. רבי אליעזר בור סוד. לימוד של בור סוד שאינו מאבד טיפה. לעומתו, האחרון, רבי אלעזר בן ערך, מה הוא? כמעיין המתגבר. לא בור אלא מעיין, לא שאינו מאבד אלא מתגבר. אז זה בא המחלוקת מי גדול ממי, נכון? מי מכריע בכף המוזנן? ומי העוד שניים שיש? רבי יהושע ורבי יוסי. מה הוא אומר על רבי יהושע? אשרי יולדתו. מה הוא אומר על רבי יוסי? חסיד. שימו לב, רק רבי שמעון בן נתנאל זה שבח נגטיבי. הוא ירא חטא. כלומר, אם אני שואל מה אמרת על רב לזר ועל רבי יהושע, אמרתי שרב לזר ורבי יהושע מלאי תורה, זה סיני וזה עוקר הרים. יפה. מה אמרת, סליחה, על רב לזר ועל רבי אלעזר בן ערך? מה אמרת על רבי יהושע ועל רבי יוסף? על זה אמרתי חסיד, על זה אמרתי אשרי יולדתו צריך להבין, אבל דיברתי על שני דברים פוזיטיביים. מה אמרת על רבי שמעון בן נתנאל? ירחת. קראנו נכון? כלומר, אם חוזרים על המשנה מהסוף להתחלה, רבי שמעון בן נתנאל הוא האקורד החריג כל הזמן. ואז השאלה האחרונה, כשלומדים משנה באבות, כך צריך ללמוד את המשנה. כל חמשת התלמידים הם אלה שממשיכים את רבן יוחנן בן זכאי. רבן יוחנן בן זכאי מת בן 120 שנה, כל תורה שבעל פה זה ממנו, הוא מעביר את ירושלים ליבנה. מכל דבריו בחר רבי משפט קצרצר, המשפט היחיד בכל מסכת אבות שלו. אם למדת תורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצר. היו לנו עכשיו כמה שיעורים, היינו צריכים לעסוק בשאלה הבאה. איך לקח את המשפט הזה רבי אליעזר? איך לקח את המשפט הזה רבי יהושע? איך לקח את התורה הזאת שהיא רבן יוחנן בן זכאי רבי יוסי? רבי היה יכול לבחור עוד מאות אלפי משפטים של רבן יוחנן בן זכאי. אבל הוא קבע שזאת תורתו של רבן יוחנן בן זכאי. עם זה יוצאנו מירושלים, ועם זה הקמנו את יבנה, ועם זה נמשיך את התורה. ועכשיו חמישה תלמידים, חמישה חומשים, כמו חמישה תלמידים שהעמיד רבי עקיבא, רבי שמעון ורבי מאיר בדור הבא. כך חמישה תלמידים. כל המסכת הזאת היא חמישה חמישה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע ויהושע. זקנים, זקנים. נביאים, נביאים. כנסת הגדולה. יש סדר בעולם. וחמישה תלמידים של רבן יוחנן בן זכאי מעבירים את התורה ואגודתו על ארץ יסדה. מה מחדש רבי שמעון בן נתנאל? איך הוא למד, אם למד את התורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת? אנחנו נחזור למקום שהתחלנו. הלווה ואינו משלם. אינני יודע עדיין מה זה הרואה את הנולד, נגיע לשם. אינני יודע למה זו מידה. אינני מבין איך ככה מעבירים את התורה לכולם ולא מחזיקים אותה רק לעצמי. כל זה ננסה להיכנס עוד מעט. אבל אני יודע שהלווה ואינו משלם הוא כפוי טובה. זה אני יודע. הלווה ואינו משלם לוקח ממני משהו ולא מחזיר. הוא מקבל ממני כסף או מקבל ממני טובה והוא לא משלם, הוא לא מרגיש גם צורך לשלם. ואני יודע שרבי שמעון אומר שאפשר ללוות מן האדם ולא לשלם, ואפשר גם ללוות מן המקום ולא לשלם. טוב, אז נחזור בעזרת השם למשנה, כי היא מעניינת. אנחנו הולכים למקום אחר. על כמה דברים העולם עומד? על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. אז הלווה ואינו משלם שייך למה? למה מהשלושה? ודאי לגמילות חסדים. מה זו גמילות חסדים אגב? הלוואה. הרמב״ם אומר להלכה שגדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. למה? כי מי שנותן צדקה, מה גורם למקבל? לקבל. זה קוראים לזה נהמה דקיסופה, לחם של בושה. כך אל תחזיר, אתה לא מסוגל, שיהיה. אבל מי שנותן נגמח אומר לי כך, כי העולם הוא גלגל. היום יש לי ואין לך. אנחנו מחלקת עובר ושב. כולנו פה עוברים עכשיו. צפים. ועכשיו נתן לי הקודש ברוך הוא כדי לתת לך. זה לא שלי לך. אבל תחזיר לי, כשתוכל. ולכן גדולה גמילות חסדים יותר מן הצדקה. יפה, אז הלווה ואינו משלם ודאי שייך למשפחת הגמילות חסדים. טוב. המושג גמילות חסדים. מילה מאוד מעניינת בעברית. אנחנו מכירים את המושג חסד. מה מוסיפה המילה גמילות? לגמול מתאר מה? מערכת יחסים. לגמול מתאר הדדיות. נכון? לגמול חסד זה להחזיר לך משהו שאתה נותן לי. אני גומל חסד. גומל לאיש חסיד. לשלם לאיש כמעשה. אוקיי, אז אם אני אומר שיש גמילות חסדים, הכוונה היא בין שני צדדים, שאחד נותן לשני והשני נותן לו בחזרה איכשהו. נכון? כי יש מערכת גומלין. הקדוש ברוך הוא מה? הוא עושה חסד או גומל חסדים? גם וגם, נכון? אבל אנחנו מברכים אותו בתור מה? גומל חסדים. נו, בוא נמשיך את מה שאמרנו, זה מסתדר או שקצת נתקענו? אם הוא גומל חסדים, זאת אומרת ש... יש מערכת גומלית. הוא גומל חסד, כי אני נותן לו. ואז הוא גומל איתי חסד. כנראה שזה נכון. ונצטרך להבין את זה עוד שנייה. זה חייב להיות נכון, כי אחרת המילה לא נכונה בעברית. גומל חסדים. יש לי הצעה. בביזנס כדאי לנצל את מה שיש עד הסוף. כבר יש לנו סידורים מחוץ לסטנדר, אז בוא נלמד פסקה בתפילה. מה יש? זה הכל הרי תרגיל, מסכת אבות זה בשביל משהו בתפילה בסוף. ברכות השחר. מכירים את הברכה, ברוך אתה השם, גומל חסדים טובים לעמו ישראל. בוא נפתח רק רגע בברכות השחר. אנחנו עולים פה על מוקש, שם זה מסוכן, יש שם הרבה ברכות, נכון? פמיניזם צועק, פה כולם צועקים, עוד רגע, עוד רגע, איזה נוסח פה זה לפי אשכנז, בסדר? איפה מכניסים את השלא עשה אני בהתחלה או בסוף? בוא ניכנס רק רגע לברכות השחר, נכון? כמו בכל בית כנסת אמריקאי מכובד, פייג' 25. טוב, פייג' 25. אני מתחיל מהברכה האחרונה. הברכות הראשונות מוכרות לכולם, נחזור עליהן בשנייה, הנותן נסך מבינה להבחין בין יום ובין לילה, וכאן נחלקים. הנוהגים בנוסח עדות המזרח ונוסח הארי, אומרים את כל הברכות לפני השלא עשה אני, והשלא עשה אני הוא בסוף. בסדר? כאן עוברים מתיר אסורים, זוקף כפופים, מלביש ערומים, כל הברכות הראשונות, פוקח עברים מתחילים, ואחרי זה רוקע הארץ על המים, מכין מצעדי גבר שעשה לי כל צורכי, ואז מגיעים לעם ישראל, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה, ואחרי זה שלא עשה לי, ומסיימים, המעביר שינה מעיניי ותנומה מאפפיי. טוב, אני אחזור, ברכות נפלאות. מה הן מתארות? בסך הכל אנחנו מבינים מאוד מה כתוב פה. כתובים פה, כתוב פה את החיים. קמתי בבוקר, תודה רבה. זוקף כפופים, תודה רבה. מלביש ערומים. רוקע הארץ על המים, יש לי מקום לשים את הרגליים. יש לי יבשה. יש לי נעליים, המכין מצדי גבר. יפה מאוד. ואז מגיעה ברכה שאני רוצה רגע להתמקד בה, שמסתיימת בהגומל חסדים טובים לעמו ישראל. קודם כל מעניין מאוד. הגומל חסדים טובים שנאמר מקודם, הוא רק לעמו ישראל, כלומר זוקף כפופים, מלביש ערומים, מתיר אסורים, רוקע הארץ על המים, זה רק לעמו ישראל? מה פתאום זה לכולם? הנותן לשכווי בינה להבחין בין יום ובין לילה, זה רק לעמו ישראל? זה לכולם? לפי דעה אחת זה גם לתרנגולות. נכון? זה הפירוש הראשון של שכווי. השכווי זה התרנגול. נכון? קריאת הגבר זה נקרא קריאת התרנגול, נכון? פעם אמרתי שזה שני פירושים ומי שהעירה לי זה אותו דבר, אבל לא משנה, נכון? אז הנותן לסכבי בינה להבחין בין יום ולילה, זה שגם לתרנגול יש בינה להבחין בין יום ולילה. ואז יש לי גם עוד יותר תרנגול, למשל, אין נעליים של המכין מצדי גב. נכון? יפה, זה כבר איפה להתפטר. בסוף אומרים רק לעם ישראל, אבל אני רוצה להבין. אני רוצה שתסבירו לי את הברכה האחרונה. זו ברכה שבקריאה פשוטה שלה אני לא מבין בכלל מה כתוב בה. כלומר, אני מבין המון דברים שכתובים בה, אני לא מבין מה הולך לו. יש עיקרון מאוד פשוט בברכות, שלא נשמע חידוש לאף אחד, אבל אני פותח בו כדי להתחיל. אין עושים מצוות חבילות חבילות, או בעברית אחרת, בלי בלגן. יודעים מה זה בלי בלגן? אם יש לך תפוח עת, ויש לך עוגה, ויש לך גם ליטול ידיים, וחוץ מזה אתה גם רוצה להגיד של מלאכם, אתה לא אומר ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם נקודותיים, ועכשיו יש לי הרבה מה להגיד. זה לא עובד. למרות שיש לי המון מה להגיד, אני רוצה לדבר על אתמול ועל מחר ועל סבתא, המון דברים. לא עושים כך. אתה מברך על התפוח, על העץ, ואתה מברך על זה, נכון? יש סדר קדימה בברכות, ומה ואיך, וכל ילד בגן לומד את זה. אמת, מצוין. חוץ ממני בבוקר. תראו איך הולכים. אם החתימה היא הגומר חסדים טובים לעמו ישראל, אז כנראה מה נושא הברכה? החסדים הטובים לעמו ישראל, חסדים, נכון? זה יהיה נושא הברכה. נכון? אז בואו נראה אם זה נושא הברכה. ואז נראה אם בכלל יש נושא לברכה. תראו מה קורה פה לברכה. מי רצון מלפניך השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרגילנו בתורתך. יפה. איך הייתם מסיימים את זה? נניח שפה הייתה הברכה מסתיימת? נותן התורה, יפה, מדהים. נו, אם כבר אנחנו פה, וכבר הגענו, קמתי כל כך מוקדם, מה אכפת לך ריבונו של עולם, גם דבקנו במצוותיך? מה יש? מה זה כל כך קשה? מה הכל בשבילי? טוב, טוב שאנחנו מדברים. אל תביאנו לא לידי חטא, ולא לידי עבירה ועוון. דרך אגב, יש לי גם הרבה מאוד קשיים, לא לידי ניסיון. אני רוצה גם לדבר איתך על הבעיות, לא לידי ביזיון. אל תשלט בנו יצר הרע. דרך אגב, אני הייתי מציע אולי באמצע איזה קריאת ביניים. למה לא יוצא איזה מלאך ואומר, אדוני, אולי תעבוד לבד קצת ואל תגיד לי לעשות הכל? תרגיל, אתה גם רוצה שאני אכתוב לך את הסיכום? לא תגיד, הלך תלמד תורה, מה אתה רוצה ממני? רגע, 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 עוד לא גמרנו, שנייה. ואל תשלט בנו יצר הרע, וטוב שאני פה, אני רוצה לדבר איתך רגע על החברים עכשיו. שגם עניינים חברתיים לדבר. והרחיקנו מהאדם רע ומחבר רע. ולרחיקנו מיצר הטוב. ולמה רק מצוות? סתם אני רוצה לעשות מעשים טובים. מזמן אמרו לי שכדאי לי להתחזק במעשים טובים. אם כבר אנחנו פה, מה רע בברכה שמדברת על עוד כמה נושאים? וכל זה ממש כמו בעלייה לתורה משברך שמחכים לשמו. וקוף את יצרנו להשתבד לנו. ובכלל, אם אנחנו כבר מדברים, ותנינו היום ובכל יום לכנו, לחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. אמר לי פעם מישהו זה לפני שלוקחים טרמפים. כי שאלתי מה הסדר, מה הולך פה? אז הוא אמר, עכשיו אתה גם הרטל, אז אתה הולך למצוא טרמפ, אז אתה צריך חן וחסד ורחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. כדי שיהיה רלוונטי, שכחנו. נורא מוקדם בבוקר, לא שמים לב, אומרים המון דברים. ותגמלנו חסדים טובים, כי הרי חייבים לחתום במעין הברכה, בכל זאת, משהו נכניס. ותגמלנו חסדים טובים. אגב, סוגריים, אתם מכירים חסדים רעים? ותגמלנו חסדים טובים. ברור, כן, זה דבר אחר לגמרי. ברוך אתה השם חנון המרבה לסלוח טוב. למה לא? או ברוך אתה השם רופא חבל על הזמן לחולי עמו ישראל. מה זה תגמלנו? חסדים טובים. ברוך אתה השם הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. שלושה דברים העולם עומד על התורה ועל העבודה ולא על החסד. כי זה שהעולם עומד על החסד, זה כתוב בפסוק, לא צריך את שמעון הצדיק. בפסוק כתוב שעולם חסד ייבנה, זאת אומרת, העולם לא עומד על החסד, הוא בכלל נברא בחסד. אבל הוא עומד על גמילות חסדים. יודעים מה זו גמילות? גמילות פירושו חסדים טובים. הבדל בין חסד טוב לחסד רע הוא מאוד פשוט. אני יכול לעשות איתך חסד. ולהשאיר אותך אחד תלותי וחייב לי כל החיים. ואני עושה איתך חסד. ובשקט לא תעבור שעה שלא תזכור את זה שעשיתי איתך חסד. אתה זוכר שעשיתי איתך חסד? חבל הזמן, תשכח שעשיתי איתך חסד. זה חסד נפלא. זה חסד רע. זה חסד רע. חסד טוב הוא חסד שאני נותן לך. אז אם אני נותן לך, אז זה מערכת עובד מעביד, זה משכורת. לא. מה שאתה נותן לי זה חסד, זה בכלל לא לפי ערך של מה שנתתי לך. אבל אני חי במקום של מערכת גומלין. אי אפשר לאמוד את זה, אי אפשר למדוד את זה, אני לא מרגיש אף פעם לא במערכת גומלין. מכירים את הפסוק שבו חותמים את הודו להשם קראו בשמו של פסוקי דזמרה? תשמעו איזה יופי של פסוק. ואני בחסדך בטחתי. בחסדך. יגל ליבי בישועתך. אבל מתי אשירה להשם? אשירה להשם כי גמל. אומר הרב זצל בעולת ראייה כל כך עמוק. אני בוטח בחסד. אני בוטח בחסד כי הבוטח בהשם חסד יסובבנו. וזה שאני אקבל חסד עוד לא הופך אותי לשר. אתה יודע מתי אני אשיר? אתה יודע מתי אני אשמח? כשאני אגיע למדרגה שהחסד שאתה נותן לי הוא גומל. כלומר, אני גם נותן לך, ריבונו של עולם. מה? כן, כן. אני נותן לך ואתה נותן לי. אז למה זה חסד? כי השנייה אחת של חיים של יש מאין גם אלף שנות עבודה שלי לא יספיקו. אבל אני כל הזמן גומל, כי אתה גומל ואני משלם. כל מה שיש לי פה אני לווה. לווה ומשלם. אתם יודעים מה הפירוש? נחזור לבן אדם לחברו, ואז נגיע לבן אדם למקום. הלווה ואינו משלם הוא הדרך הרעה של הרואה את הנולד. הלווה ואינו משלם הוא כפוי הטובה. הוא כפוי הטובה, הוא האדם הרע והחבר הרע שמתוארים ביהי רצון שתיארנו. הוא מקבל ואת הכל הוא מפרשן לצורה שבה האגו שלו בא לידי ביטוי. הוא פה. הוא לא חש בכלל לווה ואינו משלם, כי הוא בכלל לא חש לווה. מה שאתה נותן לו, אתה חייב לתת. שזה אתה מקבל במשכורת, לא? יש מערכת יחסים בחיים שבה אין הכרת הטוב. מושג לא קיים. הכרת הטוב היא חולשה. פשלה של המצפון. הצורך של אנשים חלשים. יש אגב אידיאולוגיות שמגבות את התפיסה הזאת. כפוי הטובה לווה ואינו משלם. אני רוצה להסביר את זה בבן אדם למקום, ואז לחזור לבן אדם לחברו. ותראו כמה דווקא בבן אדם למקום זה יותר מובן. קודש ברוך הוא נותן לי חיים. למה? כי עולם חסד יבדי. ומה הוא רוצה ממני? הוא רוצה ממני לעשות משהו שהוא פתוח מרכאות כפולות ומכופלות לא יכול לעשות. הוא רוצה שאני אקיים את מצוותיו. הוא רוצה שאני אאיר באור האין סופי שהוא נתן לי את העולם שהוא נתן לי. הוא רוצה שלפני שאני מכניס את הרגליים שהוא נתן לי לנעליים שהוא נתן לי, שאני אתקדש במצוותיו. הוא רוצה שלא יהיה חפץ בעולם שאני לא אחבר אותו באורץ. כל שכן יצור חי, כל שכן אדם, כל שכן בן בריתי, כל שכן אדם שאני רוצה להכיר לו טובה. הוא נתן לי את כל העולם, ואם הייתי צריך לשלם לו על העולם, זאת הייתה בדיחה, כי ממה אשלם לו? הרי שלך הכל, ומידך נתן לך. אז מה אני יכול לשלם לו? התשלום שהוא רוצה הוא לא תשלום. התשלום שהוא רוצה הוא רק שאני אפנים לעצמי שאני לווה. זוכרים את השיעור שדיברנו על שאינו יודע לשאול? לפני פסח? כשאני ארגיש בעולם הזה שואל, לא בעלי. ואם אני שואל, אני חייב בכל. אבל שאני אצליח לחיות בעולם כמו בדין שואל, זוכרים שבעליו אמו. קדוש ברוך הוא נותן לי שכל להתעורר בבוקר, אבל את השכל הזה הוא גם נתן לתרנגול. אז מה הייחוד שלי? שהוא לא רק נותן לשכל בבינה, אלא שהוא גם, אם אני ממשיך על פי הנוסח שאני רגיל, על פי נוסח הארי, אלא שלא רק שהוא נתן לשכבי בינה, אלא הוא גם פוקח לי את העיניים. הוא לא רק פוקח עיוורים, הוא גם מתיר אסורים. הוא גם זוקף כפופים, נכון? וכל אדם יכול להגיד, האמת היא שעד כאן אולי גם הרבה חיות. הוא מלביש ערומים, זה כבר ודאי דבר שמיוחד לאדם. הוא בנה את כל העולם בצורה כזאת שתהיה יבשה ויהיה רקיע, הוא רוקע הארץ על המים. הוא מכין מצעדי גבר. הוא נותן לי את האפשרות לזוז, אתם רואים איך מתקדמים? ומה אני עושה? הוא עשה לי כל צורכי. עד כאן יכול להגיד כל אדם. עכשיו אני ממשיך. הוא גם עשה אותי עם ישראל. והוא נתן לנו גבורה ותפארה. עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. סוגריים, צריך לזה זמן ארוך. מי שמבין את המהלך הזה, אין לו שום שאלות פה בשלא עשה מאישה שכולם שואלים. זה פשוט שאלה שנובעת מהמרצות, מאי הבנה של המהלך בתפילה. כל המצוות, כלומר, סליחה, כל הברכות עוסקות ביכולת, במיוחד שבי, מה אני עושה עם החסדים. והתשובה תהיה מצוות. אחרי שדיברנו על החי, שהתחיל בתרנגול, עברנו לאדם, הגענו לתודה כישראל, עוזר ישראל בגבורה, עותר ישראל בתפארה. אני מגיע עכשיו ואומר, ריבונו של עולם, ועם כל השכל הזה שנתת לי, אני לא רק אבחין בין יום ובין לילה ויעשה קוקוריקו. אני אקיים המון 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 רצונות שלך. אני אעשה כמה שיותר רצונות שאתה רוצה, אני אצטוות אליך, צוותא, מצווה. תן לי כוח. קודם כל אני מצהיר תודה רבה ריבונו של עולם שנתת לי כל כך הרבה מצוות. כי יכולתי להיוולד אדם, כמו כל אדם אחר, כמו כל גוי אחר, כמו כל אומה אחרת, ולהיות חייב בכמה מצוות? שבע. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני גוי. יש לי הרבה יותר משבע. עכשיו הייתי יכול להיוולד גוי, אבל אם הייתי עבד כנעני בישראל, אז הייתי מתחייב בהמון מצוות. אבל עדיין הרבה הרבה פחות ממה שאני חייב כישראל. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שלא עשה אני עבד. ועכשיו אם אני איש שמחויב במצוות שהזמן גרמן, אז אני אומר ריבונו של עולם, תודה שנתת לי יותר מצוות מלאשתי. כל קשר בין זה לבין, זה כמו להגיד שתודה רבה שלא עשית אותי לוי אלא כהן, או תחמו פה. ואז אני בא ואומר ריבונו של עולם, אני מבין איפה אני, אני רק צריך דבר אחד, לפקוח את העיניים. המעביר שאינה מעיניי הוא תנועה מאפפיי. אז אני בא ואומר ריבונו של עולם, איזה חסדים, איזה חסדים. אבל אבא, תעשה שזה יהיו חסדים טובים. אני יכול לקום כמו בהמה ולזקוף כפופים וללבוש בגדים ולעשות הכל ולהיות מנוול. תעשה שאני לא אהיה כזה. תעזור לי. אני יכול לקבל את כל החסדים ולהיות יצור רע. תעשה שכל מה שאני מקבל, אני אשלם עליו כמו שאתה רוצה. תעשה שהכל יהיה גמול. איך? יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שאת החסדים האלה שדיברנו עליהם, תרגילנו בתורתך. מי יקיים את התורה שלך אם לא אני? המלאכים? הם גם כן מברכים על בישרומים? הם גם אומרים מצעדי גבר? גם הם מתמודדים עם יצר הרע ועם ניסיון ועם ביזיון ועם חברה? גם הם מבינים את זה? אני יודע שאני צריך ללמוד תורה, אני יודע, אבל יש לי יצר הרע ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו אין אדם יכול לעמוד בו שנייה, אני יודע. אני למשל יודע שכתוב לי נצור לשונך מרע, ובכל זאת אני מבקש אלוקיי, אולי אתה תמצור את לשוני מרע. אני לא מבקש במקום, אני רק מבקש, אתה מוכן לעזור לי? אתם יודעים איך קוראים לזה? אני יודע שזה הכל תלוי בהתערות הדלתתא. ואתה יכול לעורר אותי שיהיה לי התערות הדלתתא? ברור, אם אני קם בבוקר או לא זה תלוי בי, אבל מישהו צריך להעיר אותי כדי שזה יהיה תלוי בי. כי אם אני לא קם בבוקר זה לא תלוי בי, זה תלוי. אז כדי שזה יהיה תלוי בי, אני צריך שתעיר אותי שזה יהיה תלוי בי. זה עומק המושג יהי רצון. אני יכול שהרצון שלי יהיה משלך? כי יש לי המון רצון. עכשיו אני רוצה ארטית. אני יכול שיהיה לי את הרצון שלך בי? יהי רצון מלפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, שתרגילנו בתורתך, תדביקנו במצוותיך. הנושא הוא חסדים שצריכים להפוך להיות חסדים טובים. אתם מבינים למה זה לעמו ישראל? כי זה מצוות, זה תורה. תודה על החסדים היה יכול לסיים כל אדם. תודה על החסדים היה צריך לסיים כל בעל חיים. אבל עם ישראל מסיים פה תודה על זה שבחרת בי. אני מבין מה אני צריך לתת. אני לא רוצה להיות לווה ואינו משלם. ודבקנו ביצר הטוב. לחוף את יצרנו. תן לי חברים טובים. ותרחיק אותי מאדם רע ומחברה. תעזור לי שתמיד אני אוכל לשלם גמול. שאני אף פעם לא אהיה מנובל. ושאני תמיד אהיה מכיר טובה. ברוך אתה השם הגומל חסדים טובים לעמו ישראל. כל זה אנחנו אומרים בתחילת 18 בלי לשים לב לכם. אלוקינו ואלוקי אבותינו, אלוקי אברהם, אלוקי יצחק ואלוקי יעקב, האל הגדול, הגיבור והנורא, אל עליון, קונה הכל. אז מה פירוש גומל חסדים טובים? עם הכל שלו? אם הוא כל כך עליון? אתם יודעים מה הדבר הכי עליון שיכול להיות? לתת לכלום כמוני את התחושה שאני משלם. אל עליון! גומל חסדים טובים. אתה קונה הכל. אני מוכר לך, עושים צחוקים. כן? עושים צחוקים. אתה קונה הכל. כי הכל בידי שמיים. חוץ, מיראת שמיים. נו, אז זה אני נותן. זה משלי, לא? אבל האדם לא מתבלבל, הוא אומר, ריבונו של עולם, בוא נזכור את כל מה שמשלי אני מקבל ממך. תרגילנו. זוכרים ששאלנו מה זה הרואה את הנולד? נחזור עוד רגע ללווה ואינו משלם. איך הרואה את הנולד נכנס לרשימת מעלות המידות? תשמעו, זה גבל, זה עולם מולו. לב טוב, חבר טוב, שכן טוב, הבנתי, מה זה הרואה את הנולד? חכם, חכם, יודע דברים שיהיו. יודעים למה הרואה את הנולד, המיילדת, נקראת החכמה? הרואה את הנולד הוא מי שמצליח לעצום את העיניים ולדמיין את העולם כאילו הוא חדר לידה. יודעים מה יש בחדר לידה? הכל חדש. שום דבר לא מובן מאליו. שום דבר לא היה פה לפני דקה. כלום לא שלך. הכל נס. שהחיינו. אין פה שום דבר שהיה לפני שנייה. זה שנשמתי עכשיו, זאת היסטוריה עתיקה. זה שאני נושם עכשיו, ברוך השם, זה שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם, שיצליח לעצום את העיניים ולראות את הנולד. המיילדת היא החכמה כי היא מצליחה להבין שכל מה שיש הוא בעצם מקבל את כוחו מהאין. שהאסון שלי הוא לחשוב שמה שיש פה הוא אצלי בבנק. כמה טיפש צריך להיות כדי להגיד בביטחון אצלי בבנק, אחרי כל כך הרבה צונאמים בבנק האחרון. אבל אני ממשיך להגיד אצלי בבנק, ולהעסיק את הקודש ברוך הוא אצלי בחצי משרה. הרואה את הנולד. אתם יודעים מה יקרה למי שרואה את הנולד? אני לא יודע אם הוא יהיה מעיין המתגבר, אני לא יודע אם הוא יהיה בורסון. דבר אחד בטוח. הוא יהיה ירחת. הוא ירעד מלהחתי. הוא ירעד מההחתאה הכי קטנה. כי ההחתאה הכי קטנה חונקת את התינוק. הוא ירעד מפספוס במילימטר. מה יש באמת הבדל? בין הרופא שעוסק בגריאטריה של הזקן לבין הרופא שעוסק, יש, אין, אין הבדל, רק פה רואים נולד, אז מרגישים. למה אתה שמח כשאתה רואה תינוק? למה אתה לא כועס אליו? הוא לכלך. למה כשהוא נולד אתה רק מחכה שהוא ינקה? ולמה כשהוא בן 5 והוא בוכה אתה נותן לו את הפלוק של החיים שלו? מה קרה? כי אתה לא רואה נולד? מה יש? לא, זה חינוך. חינוך. חתיכת גורניש. מה חינוך? איזה חינוך? זה עצבנות. הרואה את הנולד בחיים לא יהיה כפול טובה. אין לו שום דבר שלו. הוא בחיים לא יגיע למצב של עובד לילוד שלו. אומר רבי שמעון בן נתנאל, נו זה נפלא, אבל שואל אותו רבן יוחנן בן זכאי, רבלה, הבנתי מה הדרך הישרה, אבל זה כל כך גבוה. איך מגיעים? אומר רבי שמעון בן נתנאל, איך מגיעים? פשוט. מה היחס שלך לאשתך? מה היחס שלך לילד שלך? כמה אתה מודה לקודש ברוך הוא על החיוך שקיבלת עכשיו? זה נולד. זהו. בלי מילים גבוה. אחד הלווה מן האדם. כלווה מן המקום. שנאמר, לווה רשע ולא ישלם. תגיד תודה לקודש ברוך הוא שהלווה לך את הילד שלך. תדבר כך. כן, נדבר כך. ותגיד תודה שהוא הלווה לך עכשיו חיוך. ותגיד תודה שהוא הלווה לך עכשיו נשימה. מי שלווה ולא משלם, הוא על המסלול לרשע. וצדיק, חונן ונותן. תחליט, חונן או נותן? אתם יודעים מה ההבדל בין חונן ונותן? הנשיא חונן. לא מגיע לך, אתה מקבל חנינה. בעבודה נותנים לי מה שמגיע לי. אז מה הקודש ברוך הוא, חונן או נותן? זה וזה ביחד. הוא נותן לי הכל, זה הכל חונן. הכל חונן. לווה רשע ולא ישלם, וצדיק חונן ונותן. חשבתם פעם איך יוצאים ממצרים? לא מסובך. אני אגיד לכם איך יוצאים ואיך לא יוצאים. איך לא יוצאים ממצרים? בגיל 80, זה כבר אמרנו פעם, יותר מפעם, צריך כל שנייה לדבר. בגיל 80 בא הקודש ברוך הוא אל משה רבינו, בגיל 80 במדיין, ואומר לו, לך שוב מצרים. 80 שנה כבר זורקים ילדים ליאור, ועוד לפני כן. משה כבר היה תינוק שגדל ביאור, זוכרים? שניצל. 80 שנה. עכשיו אתה נזכר לקרוא לי. אתה יודע מתי יצאתי ממצרים? כשהייתי נער, ויגדל משה ויצא אליך, ואתם זוכרים שאז הוא ברח? למה עכשיו אתה קורא? תשובה. מה התשובה? לא כי פרעה רשע, לא כי מצרים רעה, לא לשקר. למה עכשיו אני קורא לך רק? נו, כתוב בפסוק. כי מתו כל האנשים המבקשים את נפשך. יודעים למה 65-70 שנה המשיכו לשחוט ילדים ביאור? בגלל לשון הרע שדיברנו פה ואי אפשר היה להתמודד איתו. אל תספרו סיפורים על פרעה, הוא לא רלוונטי. אל תתבלבלו, לא רלוונטי פרעה. אכן נודע הדבר. זה מספיק? גיל 80 מגיע משה. אומר לו הקדוש ברוך הוא, די, הגיע הזמן כבר לפתור את הבעיות. תחתקה את היאור ותעשה דם. עומד משה עם המטה. אתם יודעים כמה מיליוני ילדים היאור הזה גבה? עומד משה עם המטה, אבל הוא לא יכול להכות. הוא לא מסוגל. זוכרים למה הוא לא יכול להכות? כי היאור הציל אותי. ויש הכרת הטוב. למי? ליאור. חשבתם פעם, תמיד מדברים מה היה קורה אם משה רבנו היה מכניס את ישראל לארץ, ולא יהושע. מלחמה. תחשבו איזו מדרגה הייתה אם משה היה מכה את היאור. כמה אף אחד לא שכנע אותו. עזוב, במקום. זה לא מעניין אותי מה שאתם אומרים, אני לא מסוגל, לא יכול, לא יכול להכות מה שעשה לי טובה, לא יכול, תהרוג אותי, לא יודע איך עושים את זה. אי אפשר. עכשיו צריך מכה שנייה. צפרדע, תקה כבר. לא יכול. עכשיו צריך כינים. לא יכול, ריבונו של עולם, תפטר אותי, לא יכול. האפר הציל אותי. הבנתם איך חוזרים למצרים ואיך יוצאים? לכל התורה. עכשיו מבינים למה צריך ללמוד את זה לקראת חג השבועות? כי אי אפשר להגיע למעמד הר סיני. אני אגיד יותר חריף. עדיף לא להגיע בלי זה. מוטב בלי. לא צריך. בלי טובות. לווה רשע ולא ישלם. אתה לא קולט שאתה לווה, ואתה חייב לשלם. לא תוכל להגיע לשום מקום. איפה לומדים את זה? בלווה מן האדם. אחד הלווה מן האדם, כלווה מן המקום. וצדיק חונן ונותן.